אתן מאזינות למשפחה פודקאסט.
היי, שלום לך אחותי היקרה, איפה שאת לא נמצאת, שמחה שבאת לפה היום. אם באת ונכנסת לפודקאסט הזה, אני מניחה שאת רוצה להרגיש טוב יותר, עם הגוף שלך, עם עצמך, עם האכילה. אולי את רוצה להבין מישהו קרוב שעובר מסע מורכב מול האוכל בחיים שלו, והרבה פעמים האמונה שלנו היא שכשהמשקל יסתדר, הכל ייפטר. הרגשות הקשים ייעלמו, השליטה תהיה קלה, יהיה לי על מה לשמור, תהיה לי מוטיבציה. עם יד על הלב, זה עבד לך בעבר? אם עשית יותר מדיאטה אחת או שתיים, האם באמת הכל השתנה? המאבק נרגע, האכילה התייצבה, נהיית שמחה ובטוחה בגוף שלך באופן קבוע? תהילה, שם בדוי, אכלה כל השבוע ממש טוב. הרגישה שהיא שולטת על האכילה שלה, מנהלת את הכנת הארוחות ביד רמה, אבל אז הגיעה שבת, ובסוף הסעודה, כשהיא כבר מלאה עד לקצה, היא מוצאת את עצמה מחפשת משהו מתוק כדי להירגע. והמשהו הופך לכמה משהוים, וכשאני שואלת אותה, למה את חושבת שהיה לך שם צורך? היא עונה, פשוט הרסתי לעצמי בידיים, כאילו בכוונה. מרים, עוד שם בדוי, מתארת שעת צהריים וחיפוש של משהו מפנק. כשהיא אומרת, לא הייתי רעבה, לא הייתי צריכה את זה, זו בוודאות הייתה אכילה רגשית. אני יודעת שיש לי אכילה רגשית. בואי נדבר על הדבר הזה שנקרא אכילה רגשית. מה זה בכלל? מה הבעיה? ואיך מצליחים להתמודד איתה? פתיח והתחלנו.
אוכל נפש. שירי כהן מדברת על הקשר בין אוכל לרגש. והפעם, אכילה רגשית.
בעוד שנשים רבות כל כך נאבקות לפעמים 24/7 עם נושא האוכל, האם חשבת על זה פעם שהדבר הראשון שאנחנו עושים בחיים זה לאכול? החוויה הטובה, המרגיעה, הנעימה הראשונה שיש לתינוק שרק עכשיו הגיח לחלל העולם, זה אוכל. התינוקת, את בזמנו, עוברת מעולם שקט, חשוך, רגוע, נטול כאב, לעולם קר, עם מגע של ידיים זרות, עם קור, עם תחושות חדשות, לאו דווקא נעימות. החוויה הראשונה המרגיעה, המבססת, הייתה אוכל. אמא, אהבה, חיבוק, מגע ואוכל. והאוכל עצמו היה מרגיע ומבסס, ממלא, מנחם. אנחנו והאוכל, אנחנו והגוף, זו מערכת יחסים מורכבת ועדינה, שלרוב מקבלת יחס לא עדין, כמו שבאמת היה ראוי ומגיע לה. כשנשים אומרות, סתם אכלתי, זאת הייתה אכילה רגשית, או בכלל מתייחסות למושג אכילה רגשית, בדרך כלל הן באות לבטא משהו מביך, לא נעים, פדיחה, ילדותי, לא אמור להתקיים, אני אישה רציונלית, למה עשיתי את זה? איך יכול להיות שאני, שבכל תחום אחר אני מצליחה ואני שולטת, מול האוכל אני כמו ילדה קטנה? למעשה האכילה בבסיס נוצרה כשהיא רגשית. אותה חוויה ראשונית חיברה מיידית בין ביטחון, קיום, אהבה, חיבור לאוכל. ויותר מזה, זה משהו שאמור להיות. אם אוכל היה משהו שאנחנו לא אמורים ליהנות ממנו, שפשוט צריך לקחת אותו, כמו שאת לוקחת קפסולה של ויטמינים. סביר להניח שהיינו שוכחים לאכול או נמנעים, וממילא נמצאים בסכנה קיומית. אוכל אמור להיות דבר מהנה. ברכות הנהנין, מסביע לכל חי רצון, לא לכל חי קיבה, נכון? יש עניין סביב ההנאה מהאוכל, לא סתם, הוא נוצר בכל כך הרבה טעמים, מרקמים, צורות וריחות. רגשות סביב אוכל הם לא הבעיה. אכילה מתוך הנאה היא לא בעיה. רוב מוחלט של האנשים בעולם אוכלים אכילה רגשית. אף אחד לא מזמין קינוח בסוף הארוחה כי הוא צריך את זה פיזית. אנשים אוכלים גם לצורך הנאה בלבד ואין בזה שום דבר בעייתי או פוגע. אכילה רגשית בצורה הפוגעת שלה היא לא בעיה, היא פתרון. שמה מוזר? תכף תביני למה אני מתכוונת. אכילה רגשית בהגדרה שלה היא אכילה שהיא לא לצורך פיזיולוגי טהור. אם נשים את האכילה הרגשית על ציר, שבצד ימין שלו זאת האכילה שמאפיינת את רוב רובם של בני האדם, אכילה לשם הנאה בלבד, כשהיא במידה היא גם לא מפריעה לנו. בנות שנמצאות במצוקה מול אכילה רגשית, יתארו תחושה של בור בלתי נגמר מול אותה הנאה. ולפעמים זה אפילו לא מענה. של קושי לעצור, של חוסר יכולת להתמודד מול הדחף. ופה אני עוברת לשלב הבא בציר, והוא כשאני אוכלת כדי להתמודד עם בעיות החיים. והנושא הזה של לטפל באכילה הרגשית שמנהלת אותי, שגוררת אותי, שמשאירה אותי כל פעם מחדש בתחושה שזה גדול עליי, ושיש פה משהו במשחק הזה שאני לא מבינה את הכללים שלו. אני כמו איזה כלי בתוך משחק, משהו מזיז אותי, משהו גורם ליד שלי ולפה שלי ולמוח שלי להתנהג בצורות מסוימות שאני לא מבינה מה גורם להם לזה. אני כל כך החלטית, זה כל כך חשוב לי, ובכל זאת, כמו שאמרה תהילה, שבדוי מתחילת הפודקאסט, בכל זאת אני פועלת כנגד עצמי. הנושא הזה הוא נושא מורכב. אני תמיד אומרת שמי שמתחיל משפט שקשור באכילה רגשית עם המילה פשוט, כבר טועה. זה לא פשוט, זה מורכב. זה מורכב מאלמנטים פיזיים, רגשיים, מנטליים והתנהגותיים. חלקם מולדים, אבל רובם נרכשים במהלך החיים. ויש לנו אפשרות לעשות שם שינוי. אבל קודם כל, בוא נבין שזה נושא מורכב. שיש לנו כאן כמה וכמה אלמנטים שמרכיבים את אותו רגע קטן וחסר שליטה. לחלקנו, החיבור בין אוכל להרגעה התחיל בשלב ממש מוקדם של החיים. תינוק הרי בוכה מהרבה סיבות, נכון? הרבה פעמים זה רעב, אבל יש גם אי נוחות, כאב בטן, עייפות, הצפה, פחד, ועם כל בכי נענה מיידית באוכל, כבר נוצרת התניה ראשונית של ויסות רגשי והשתקה של צרכים שונים באמצעות אכילה. אז לפעמים האוכל הוא באמת פתרון נהדר, נכון? הוא באמת מבסט, הוא באמת מרגיע. אם הוא לא היה כל כך מוצלח, לא היינו משתמשות בו כל כך הרבה. אני עייפה, החטיף מעורר אותי, אני משועממת, העוגה מייצרת לי גיוון ועניין וטעמים בפה. אני מקופחת, אני מרגישה דחוקה לפינה מכל העומס, השוקולד מפנק אותי. אני בודדה או עצובה, הפסטה מנחמת אותי. זה לא מגיע רק בצמידות לרגשות שליליים, דרך אגב. גם שמחה לפעמים קשה להכיל. והאכילה מייצרת הרגעה, גם אם זמנית מאוד, במערכת של הוויסות הפנימית. נכנס סוכר, נכון? בדרך כלל, בזמנים האלה אנחנו פחות משתלטות על הר של ברוקולי, ומרים את המצב רוח, ויותר מזה, יש לנו מאכלים מסוימים לזמנים מסוימים. אם תשימו לב, לנחמה בדרך כלל נחפש משהו רך ונמס, לעצבים זה יהיה יותר משהו שאפשר לנעוץ בו שיניים ולגרוס אותו. אז אם הכל כל כך טוב ויפה ויש כל כך הרבה אופציות באוכל להרגעה, איפה בעצם הבעיה? אז ברובד המעשי של הדברים, זה כנראה, שוב, קורה לרובנו, אם לא לכולנו. זמנים שאנחנו מפיגים מתח או עייפות או כל רגש אחר באמצעות אוכל. בחלק של מערכת היחסים, באכילה רגשית שמרגישה כמו דחף בלתי נשלט, כמו משהו שאני חסרת אונים מולו, מתקיימים כל הנתונים שמזיקים ופוגעים, גם אם חיצונית ייראה ששתי נשים עושות את אותה פעולה. אותה פעולה יכולה להיות מקדמת ומחברת, ויכולה להיות הרסנית ומחבלת. יש שלושה בסיסים במערכת יחסים טובה. יש הרבה יותר מזה, אבל אלו הם שלושה בסיסים מאוד משמעותיים שבלעדיהם אי אפשר. הראשון הוא אמון, השני הוא אמפתיה, והשלישי הוא חיבור. תגידי, אנחנו לא מדברים על הגוף שלי, מה הסיפור עם המערכת יחסים? אז נכון, אנחנו מדברים על הגוף שלך, שאת מחוברת אליו, אם תרצי ואם לא. זה לא שיום אחד את יכולה להכריז, או שהוא יכול לומר, אוקיי, נמאסת עליי, אני דורשת, תתחילי לכבד אותי, כל המצב הזה גורם לי למצוקה. רגע, הוא באמת לא יכול לומר, או שזה בדיוק מה שהוא אומר לפעמים, דרך אותם דחפים, חוסר שליטה, חוסר אונים. באכילה רגשית יש ניתוק. אכילה רגשית היא ניתוק והתעלמות מצרכים. עולה איזשהו צורך, צורך פיזי, צורך רגשי. עולות מחשבות, עולים רגשות, ואני לא רוצה להתמודד עם כל זה. אני רוצה להעלים את אי הנוחות הזו, היא גורמת לי מצוקה, אני חייבת לטשטש אותה כאן ועכשיו. ואת זה אני עושה באמצעות אוכל. מה קרה? קרו שני דברים. הדבר הראשון הוא שהבעיה המקורית לא נפתרה. אם הייתי כאובה, עצבנית, משועממת, מוטרדת או עם תחושת ריקנות, האוכל נתן מיסוך רגעי. הוא נתן. כמו שסיכמנו. בלי זה, זה לא היה קורה. אבל ברגע שהאוכל נגמר בפה, הבעיה, הפלא ופלא, חזרה להתקיים. ובגלל שאני לא באמת אוכלת מטעמי רעב, לקיבה הרגשית אין סוף. האוכל לא באמת יכול לתת לה מענה. ובגלל שאני לא אוכלת לשם הנאה, גם אין סיפוק. דבר שני, נוצרה לי בעיה חדשה. העמסתי על הגוף אוכל, שאני לא רוצה ולא צריכה ברמה הפיזית. ואני גם מבואסת שאכלתי אותו, במיוחד אם יש לי אמונות דיאטה חזקות וחוסר לגיטימציה לכל סוג אכילה שהיא לא נכונה. בשלב הזה אפשר לראות הבדל עצום בין מי שסובלת מאכילה רגשית לבין מי שפשוט אוכלת אכילה רגשית. מי שלא סובלת מקיימת את שלושת הבסיסים למערכת יחסים תקינה. היא מקיימת מול הגוף שלה חיבור, היא מודעת לצורך שעלה בה, היא יודעת למה היא פנתה לאוכל והיא עושה את זה מתוך בחירה, לא מתוך דחף, מתוך בחירה. דבר שני, היא באמפתיה. היא סלחנית כלפי צורת ההתמודדות שלה, מתוך הבנה שגם אם זו לא הדרך היעילה ביותר להתמודד, זה מה שהיא יכלה לעשות באותו רגע. ויותר מזה, הכוונה שלה הייתה טובה. היא לא במקום של ביקורת על עצמה, היא במקום של חמלה, של הבנה. והדבר השלישי הוא האמון. יש אמון מול הגוף. זאת אומרת, היא יודעת להבחין בכמות שכבר לא תעשה לה טוב ולא להכאיב לעצמה. אצל מי שסובלת מאכילה רגשית, הכל מתקיים בדיוק הפוך. דבר ראשון, ניתוק. לרוב אין מודעות לדפוס שמתנהל. יש מודעות לזה שאני אוכלת, כן, אבל אין מודעות לכל רצף התיאור שתיארתי קודם של צורך שעולה, מחשבות שעולות, מה הרגשות שעולים. השלב שבו אני קולטת שמשהו קורה הוא בדרך כלל בין שלב הבא לי משהו, שהוא השלב של אני רוצה לטשטש רגש לא נעים או משהו שקשה לי לחוות, בלי להיות מודעת למהו הדבר שאני רוצה, מה הדבר שאני צריכה, מה הציף אותי, לבין השלב אחרי שההוגה נגמרה. השלב הבא הוא אולי הכי חשוב לפיצוח, והוא שלב האמפתיה. כלומר, החוסר האמפתיה המוחלט שיש לי למול אותה התנהגות כשאני סובלת מאכילה רגשית. גם אם יש מודעות, ואפילו מודעות מאוד גבוהה, כמה מכן אומרות עכשיו, אני מודעת, אני סופר יודעת מה עובר עליי, ואני יודעת שזה אכילה רגשית, ובכל זאת אני אוכלת. בסבל העמוק של אכילה רגשית, יש הרבה כעס, אשמה, חרטה, בושה והלקאה עצמית. ברמה הכי גבוהה של השלב הזה, יש את הרכיב שמשבש כל מערכת יחסים טובה יותר מהכל, וזה בוז. בוז לעצמי. איך זה קורה לי? איך יכול להיות שאני שוב ושוב נופלת לזה? אין לי סיכוי. אני גרועה. אין שום מילה טובה, אין מקום לחמלה, יש רק שיפוטיות חסרת רחמים. מתוך אמון שעל ידי אותה אשמה ועל ידי אותה בושה, בפעם הבאה אני אמנה מלעשות את אותו הדבר. למעשה, בגלל שמדובר במחבל בתוך מערכת יחסים, זה רק גורם לפעם הבאה להיות גרועה יותר. אבל כך נראית אכילה רגשית. ובחלק של האמון, אין לי אמון בגוף ואין לגוף אמון בי. כשמתחילים לעבוד על אכילה רגשית, שהיא דבר מורכב כמו שציינתי, אחד האימונים עוסק בחיבור הפיזיולוגי לגוף, להכיר מה מרגיע אותי, מה מסביע אותי, מתי בכלל אני זקוקה, חיבור לתחושות רעה וסובע. יש תרגילים רבים שיכולים לעזור לנו להתחבר מחדש לאותן תחושות טבעיות שנולדנו איתם. כן, גם את נולדת איתם. פשוט התרחקת מהם מאוד. אבל באכילה רגשית וככל שהיא עמוקה וממושכת יותר, כך הביטוי יהיה חזק יותר לחוסר האמון המוחלט בלהאמין לתחושות שלי. אוי ואבוי, אם אני אקשיב לתחושות של עצמי, אני פשוט ארצה לאכול כל היום בלי גבול ורק מהדברים הרעים. ולגוף מצידו אין אמון בי, שאני אתן לו את מה שהוא צריך, שאני אשים לב, שאני אתחשב, שאספק את הצרכים שלו. כי אני נע בין שמירה דיאטטית שמנותקת ומנוגדת למה שהגוף שלי מספר, מה שהוא מעוניין, מה שהוא מבקש, לבין חוסר שליטה שהיא התעלמות מוחלטת ממה שאני צריכה, רוצה ומבקשת. אז השלב הראשון להתמודד עם אכילה רגשית הוא להבין שקודם כל ובניגוד לכל מה שאני רגילה לחשוב, אין כאן דבר שלילי, מבייש או יצר הרסנות לא מובן. אכילה רגשית היא לא בעיה, היא פתרון. היא פשוט לא הפתרון הכי יעיל, אבל היא הדרך שבה אני עוזרת לעצמי, שבה התרגלתי לעזור לעצמי במהלך השנים, לא מתוך בחירה, לא בכוונה, לא באשמתך, התרגלת מאלף ואחת סיבות להתווסט ולהירגע דרכו. ואם אין לי דרכים טובות יותר, ואם אין לי חיבור לתחושות הגוף או יכולת הכלה לרגשות נעימים ולא נעימים, הרי זה צעד שאני עושה ממקום מאוד הישרדותי, אותו מקום שהמוח לא יכול לגשת אליו כשהוא בוער. אני עושה את זה מכוונה טובה. הצעד השני יהיה להתחיל להתחבר. להתחיל להתחבר אליי במקום להתנתק. להתחיל להגביר חמלה ואמפתיה במקום ביקורת והאשמה. ולהתחיל לבנות מערכת יחסים של אמון הדדי, מאלף, מההתחלה, בסבלנות. ולענות לאותו קול פנימי שצועק הרגע, אוי ואבוי אם אני אוריד את האשמה והביקורת, אוי, אני לעולם לא אצליח לעשות שינוי. ולשאול אותו אם האשמתי את עצמי עד היום כמה? הרבה יותר מפעם אחת, אה? האם עד היום זה עזר? מקווה שאת לוקחת רק דברים טובים מהפודקאסט הזה, ומאחלת לך המון הצלחה. אתן האזנתן לאוכל נפש מבית משפחה פודקאסט. אני שירי כהן, ואפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 02-6523-820, שלוחה 19.